שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאים העיקרים שלנו, רב מנדיאור, רב אורי כהן. מתחילים שבוע חדש, שבוע של פנימיות, שבוע של עומק, שבוע של מחשבה. אין יהודי דתי, יהודי שומר מצוות, שלא נתקל פעם בביטוי דתי בלב. אני דתי בלב. אני לא צריך את העזרה שלך, של שומר המצוות, שתלמד אותי איך להיות קדוש. איך להיות טהור, איך להיות אדם טוב. יש לי מסלול משלי. יש לי אלוקים קטן בתוך הלב שאומר לי לבד מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. למה באמת הדתיים לוקחים בעלות על הקדוש ברוך הוא? למה, מאיפה הדתיים לוקחים את הביטחון שאנחנו יודעים מה המסלול לטפס למעלה? סליחה, יש בי נשמה? אתם, הדתיים, אומרים שיש בי נשמה? שכל יהודי הוא קדוש? שכל יהודי הוא בן של הקדוש ברוך הוא? אז הנשמה שלי מכוונת אותי איך להתקדם. אני אפילו לא צריך לעשות שום דבר. עצם זה שיש בי נשמה מספיקה כדי לקרב אותי לקדוש ברוך הוא. זאת שאלה עצומה שאנחנו צריכים לעיין בה. מה בעצם המטרה של המצוות? מה המצוות מוסיפות על הקשר הבסיסי שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא? על הקדושה הטבעית שיש בכל יהודי לקדוש ברוך הוא? למה אנחנו עדיין צריכים מסגרת של שולחן ערוך כדי להתקדם, כדי להתקיים? בן צריך לעשות משהו כדי להיות בן? בן צריך איזשהו מסגרת של ברכה בבוקר, ברכה בצהריים וברכה בערב כדי להיות ילד של אבא שלו? עצם זה שיש בו את הנשמה של אבא שלו, הופך אותו לבן של אבא שלו. והשאלה הגדולה היא, מה בעצם המטרה של המצוות? או מה קורה, מה חווה יהודי שמקיים מצווה, יהודי שלומד תורה, מה עובר עליו באותו רגע? מה זה מוסיף על פני הקדושה הטבעית, הרגש הטבעי, הרוממות הטבעית שיש לו, מעצם זה שיש בו נשמה אלוקית? אדמור הזקן עוסק בשאלה הזו מאוד מאוד בהרחבה, לאורך שני פרקים, גם פרק ד' וגם פרק ה'. החצי השני של פרק ד' והחצי וכל פרק ה' בתניה, עוסקים בשאלה הזו בדיוק. למה צריך מצוות? למה צריך תורה? והשאלה הזו נשאלת דווקא אצל חסידים. דווקא החסיד שמאמין בנשמה, שמאמין בקדושה הטבעית שיש בכל יהודי, אחרי שלמדנו בפרק ב' שכל יהודי הוא בן, וכל יהודי הוא פיתוח מחשבה של הקדוש ברוך הוא, וכל יהודי קשור בעצם נשמתו ופלא פלאים, אם כך, למה לא מספיק להיות דתי בלב, או בביטוי אחר, דתי בטבעי? הדתיות הטבעית שזורמת ממני, הטוב הטבעי שזורם ממני, מה חסר בו? למה הדתיים חושבים שרק הם יודעים איך להתקרב לקדוש ברוך הוא? מי ששאל את השאלה הזו בצורה מאוד מאוד חזקה, נוגעת ללב, ואצלו זה ממש היה שאלה של החלטה מאוד מאוד חזקה, היה פרופסור ירמיהו ברנובר. פרופסור ברנובר הוא מדען בעל שם בתחומו, היום הוא כבר אדם מבוגר, אבל בעבר, בשנים שהוא היה פעיל בהן, הוא היה מדען משמעותי מאוד, הוא קיבל גם בארץ פרס מאוד חשוב, פרס ישראל לתרומה בתחום האנרגיה, מומחה לאנרגיה חילופית, לאנרגיה שמופקת מהשמש, היה מומחה לתחום הזה בשלבים שרק המציאו אותו, שרק התחילו לדבר עליו. הוא אדם שעבר מסכת חיים מאוד מאוד מורכבת, נולד בריגה, אבא שלו נרצח ברחוב על ידי פורעים אנטישמים. הוא עצמו חבר רדיפות נוראות. הוא לא התקבל לאוניברסיטה כזו ולאוניברסיטה אחרת. בכל מקום הזכירו לו, אתה יהודי, אז אתה נחות דרגה. אתה לא יכול להיכנס לפה. אתה יצור גרוע, יצור נמוך. אבל אצלו זה עבד הפוך. דווקא הרדיפות אחריו חיזקו אצלו את הסקרנות. אדם מאוד עמוק, מאוד אינטלקטואל, מאוד רציני, מאוד עיקש, מאוד מתמיד ודבק במטרה, אז דווקא ההתקפות עליו, הרדיפות, גרמו לו לשאול את עצמו, מה זה יהודי? מה כל כך גרוע בלהיות יהודי? למה זה מעצבן כל כך הרבה אנשים? והוא התחיל לחפש, והוא פגש שם חסידי חב"ד, יהודים שהחזיקו את הגחלת במסירות נפש, באותם שנים קשות ונוראות, תחת המגף הקומוניסטי, והוא התחיל להתחזק בסתר בלי שאף אחד ידע, אחר כך יותר בגלוי, הוא כבר הצמיח סקנקן קטן, לפעמים הוא היה הולך עם כיפה, דווקא להדגיש את היהדות שלו, כנגד הרדיפות. השלטון לא אהב אותו, אבל השלטון היה צריך אותו, כי הוא היה מומחה בעל שם בתחומו, והם לא היו לו תחליפים. אז עם כל הכעס עליו וכל הרדיפות, הם גם הזמינו אותו לאירועים. פעם הוא מוזמן לאירוע מאוד מאוד חשוב. איזשהו יום עיון, מפגש בתחום שלו, בתחום האנרגיה החילופית, והוא המרצה המרכזי. הוזמנו מאות מדענים, מאות אנשי אקדמיה מכל רוסיה, מכל חבר המדינות, והשיא של היום הזה, השיא של הכנס, זה 18:30, הנאום של פרופסור ירמיהו ברנובר. באותם ימים הוא כבר התחיל להתחזק, ובמזוודה היה לו תא קטן מוסתר עם זוג תפילין קטנות. המזוודה שליוותה אותו בנסיעות, בהרצאות, במסעות, הוא בתוכה יצר איזשהו תא קטן, תא מוסתר, ושם הוא היה מניח את התפילין, משאיר את התפילין, וכשהיה רגע שקט, בלי שאף אחד רואה, הוא היה מניח את התפילין על הראש ועל הלב. הגיע היום הגדול הזה של ההרצאה, הוא מקבל חדר במלון גדול, חדר במלון יפה, מקבל פרטיות, להכין את עצמו, לבוא עם ראש מסודר, ראש נקי, וכמובן המזוודה עם התפילין. מהבוקר הוא מחכה לרגע שקט שהוא יוכל לרוץ למלון ולהניח את התפילין בשקט. אבל הוא לא מצא רגע כזה, כי כל היום היו מפגשים, וכל היום היו ארוחות, והיו הרצאות, והיו דיונים עמוקים, והוא חייב להיות שם כל היום, הוא מסמר היום, הוא מסמר הערב. הגיע 18:30, הוא עולה לתת את ההרצאה, העולם כולו שקט ודממה, דריכות, כולם באו בשביל הרגע הזה. הוא עולה על הבמה, הוא מתחיל לדבר, הוא נותן את ההקדמה, הוא נותן את הרקע, הוא נכנס לעניין. והוא פתאום קולט שהשמש, בחלון הגדול והיפה ממול, החלון של המלון, השמש שוקעת. והוא נזכר שהוא לא הניח תפילין היום. הראש שלו נקרא, הריכוז שלו, הקשב שלו נקרא, בין המוח ובין הלב, בין מה שהוא מדבר למה שהוא אמור לעשות, למה שהוא רוצה לעשות. ומתחיל בתוכו ויכוח איתנים במקביל לנושא העמוק שהוא מדבר עליו. הפה מדבר, המוח מדבר, אבל הלב קרוע. הוא אומר לעצמו, רוץ להניח תפילין. כבר חודשים לא הפסקת הנחת תפילין. מה הם? החברה האלה? הם יפסיקו אותך מלהניח תפילין? אבל המוח אומר, רגע, ומה שאני עושה עכשיו, זה לא קדוש, זה לא חשוב. אז נכון, אני מדבר על הידרודינמיקה. אני לא מדבר על קדושה וטהרה, אני לא מדבר על תרייג מצוות, אני לא מדבר על שור שנגח את הפרה. אבל מה שאני עושה עכשיו זה גם דבר גדול, זה גם דבר יהודי. עומד יהודי עם סקנקן קטן, אולי היה עם כיפה, עם כובע, אינני יודע, עם כיסוי ראש. עצם העמידה שלי פה, הוא היה מסורב עלייה, לא נתנו לו לעלות לארץ, רדפו אותו. עצם העובדה שמאות אנשים באים להקשיב לי, זה לא סולם לשמיים, זה לא מחבר אותי לקדוש ברוך הוא. למה דווקא ההנחה שלה, כמה רצועות על היד, היא זאת שתהפוך אותי לקדוש וטהור? והוא מדבר, והלב קרוע, והשמש שוקעת. ואז פתאום הוא לא ידע מאיפה זה בא לו. הוא התחיל להשתעל, כאילו הוא נחנק, כאילו הוא לא יכול לדבר, רץ התנצל שהוא לא יכול להמשיך את המשפט, וזה מאות אנשים שבאו רק לכבודו. הוא אמר, אני מאוד מצטער, מוריי ורבותיי, תסלחו לי. תקף אותי איזה סחרחורת, אני לא יכול לדבר. הוא רץ למטה, עצר מונית, הוסיף לנהג טיפ כדי שיטוס, נכנס לחדר במלון, כרוח שערה הניח את התפילין, הוריד את התפילין, השמש שקעה, והוא התמוטט על המיטה. וכאיש עמוק ורציני, הוא שאל את עצמו, מה קרה לי? מה בער בי? איזה יצר התעורר בי באותו רגע כשאני מאבד תהילת עולם, בשביל להניח כמה רצועות תפילין בסתר? כמה רצועות טכניות? הוא בטח לא היה מרוכז מדי בתפילה, הוא לא היה מזוהה מדי עם השיעבוד והמוח והלב, הוא פשוט קשר את הרצועות על היד. למה זה יותר יהודי? למה זה יותר טהור? למה זה יותר מעלה אותי לשמיים? מאשר המעשה הגדול שעשיתי של לעמוד ולדבר כיהודי יהודי גאה על הידרודינמיקה. אז זאת השאלה הפשוטה. למה לא להיות יהודי טבעי? למה לא להיות יהודי בלב? יהודי שזורם את הטוב הפנימי שלו? למה דווקא המצע והמרור והלולב והתפילין והתלית, דווקא אלו הם הסולם שמחבר אותי לשמיים? אדמור הזקן מגיש לזה עריכות רבה מאוד, שלא כדרכו, כדי להסביר את הפלא של המצוות. כדי להבין, אנחנו כל כך התרגלנו, אנחנו כל כך חיים בפנים, שאנחנו לא מבינים איזה נס קורה לנו. בכל פעם שאנחנו מניחים על היד תפילין, בכל פעם שעומדת אישה ומברכת על השבת, ומברכת על נרות שבת, מספיק רק להתבונן בלשון הברכה. ברוך אתה השם אלוקינו, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות תפילין. אשר קידשנו במצוותיו. הקדוש ברוך הוא ברגע הזה של המצווה, הוא מקדש אותנו. כמו איש שמקדש אישה. והרעיון שאדמור הזקן מדבר עליו כאן בפרק ד' הוא כביר. אתה יכול לעשות את מה שאתה מרגיש, זה נהדר, זה יעשה אותך אדם טוב. אבל מצוות לא נועדו לעשות אותנו טובים. מצוות נועדו לחולל את הפלא של חיבור בין שמיים וארץ. המצוות נועדו לאפשר לנו לקפוץ אל מעל הראש שלנו, לזנק יותר מהגובה שלנו. ואי אפשר להתחבר למעלה עם הרצון שלך. אדם לא יכול לקפוץ יותר מהגובה של עצמו. המעשים הטובים שאדם עושה מצד הטוב שלו, הם נהדרים. אבל זה המקסימום של עצמך. זה משאיר אותך בתוך העולם שלך כבן אדם, כבן אנוש. מצווה נועדה להרים אותך מעבר לעצמך. לחבר אותך אל היש הגדול והאין סופי, שאי אפשר להגיע אליו בכוחות עצמנו. רק הסולם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מלמעלה, רק התורה שהוא נתן לנו, הרצונות שלו, רק הם יכולים להרים אותנו אל מעבר למקום שבו אנחנו נמצאים. אדם שנמצא בבור לא יכול לטפס בכוחות עצמו. רק אם מלמעלה יפתחו את הבור ויורידו לו סולם, הוא יוכל לעלות למעלה. אדם אומר, אני אתחבר אל הקדוש ברוך הוא, איך? עם הרצון הטבעי שלי. אבל מה הקשר בינך לבין הקדוש ברוך הוא? איך האדם הקטן שבתוכך יכול להתחבר אל הבורא האינסופי? הבורא האינסופי הוא גדול מכל דבר, הוא גדול אפילו מהנשמה שלנו. הנשמה שלנו היא קטנה, היא הפכה להיות בריאה, היא הפכה להיות חלק מהעולם הזה. עכשיו אתה רוצה לרגש את הקדוש ברוך הוא, לעורר את הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר, אני אעשה מעשים גדולים, זה יעורר אותו. למה הדבר דומה? לנמלה שתחליט לרקוד, ותגיד, אם היא רוקדת על הארץ, כנראה בני האדם מסתכלים עליה. לא, היא לא מרגשת אותנו. אין שום קשר וחיבור בינינו, היא עין ואפס לעומתנו. אז הריקוד הכי יפה של הנמלה לא מושך את תשומת הלב של האדם. נו, והנמלה והאדם הם בסופו של דבר נמצאים באותו ערך, נמצאים באותו עולם. אתה רוצה שהריקוד שלך, אנחנו רוצים שהריקוד שלנו יעורר את ריבונו של עולם? למה? כדי לעלות מעבר לעצמנו אפשר רק עם הרצון שלו. רק דרך הסולם שהוא נתן לנו, כשהוא החליט שחשוב לו מצא, וחשוב לו מרור, וחשוב לו תלית ותפילין, זאת הדרך שלנו לעלות אל מעבר לעצמנו ולהתחבר אליו. דתי בלב זה טוב בשביל להיות אדם טוב. מצווה אנחנו צריכים בשביל להיות בצוותא. כתוב בספרי חסידות, מה פירוש המילה מצווה? מצווה בפשטות זה מלשון ציווי, אבל מצווה זה גם מלשון צוותא, מלשון חיבור. בשביל להתחבר עם מישהו שהוא גדול ממך, רק הוא יכול לחבר אותך אליו. העובדה שאתה מקיים את הרצון שלו, מתרומם אליו, זה מוציא אותך מהמקום שבו אתה נמצא, ויוצר את הגשר בין הסוף לאין סוף, בין מה שכאן למה שלמעלה מכאן. למה הדבר דובן? נביא לזה דוגמה מאוד מוחשית. נחשוב על אדם שהופך להיות שכן של איינשטיין. קנה דירה בארצות הברית, בניו יורק, באיזשהו מקום. הוא אפילו לא בדק מי השכנים. בצהריים הוא יוצא החוצה לגינה. הוא רואה בגינה הסמוכה יושב אדם עם רעמת שיער ארוכה, והוא מסתכל עליו, הבן אדם יושב עם הסיגר, והוא אומר, רגע, זה המדען המפורסם בעולם, המדען היהודי שכל העולם מדבר עליו, אלברט איינשטיין. הוא מאוד רוצה להיות שכן של איינשטיין, להיות חבר של איינשטיין. אבל מה הוא יכול להגיד לאיינשטיין? הוא לא מבין כלום במדע שלו, הוא לא מבין כלום בהמצאות שלו. כל מה שהוא יגיד ישעמם את איינשטיין, איינשטיין מסתכל עליו כמו איזה תת אדם. איך הוא יכול להפוך להיות חבר של איינשטיין? אבל הוא רוצה, הוא שכן של איינשטיין, הוא רוצה להיות חלק מהתהילה, להגיד לאנשים, אני ידיד של איינשטיין. ואז יום אחד איינשטיין מסתכל עליו, וקורא לו, ושואל מה נשמע, כמה זמן אתה פה, ואיינשטיין מבקש ממנו טובה. אולי תוכל לעזור לי, איינשטיין אומר, אתה רואה אותי, אני אדם קצת מפוזר, אדם שלא כל כך זוכר את המשימות שהוא צריך לעשות, אני חי ברעיונות, אני לא חי בעולם הזה, אולי אכפת לך לעשות לי טובה. אני צריך לכתוב מכתב למישהו. אולי אתה רוצה לשבת לידי ואני אקריא לך את המכתב ותכתוב לי אותו. אותו אדם שרוצה להיות חבר של איינשטיין, בוודאי. הוא מתיישב לידו, הוא בא עם כסת ודיו וכותב את המכתב. ואז איינשטיין אומר, אכפת לך לעשות לי עוד טובה, אני אשלם לך עליה. לגשת לבית הדואר, לשלשל את המעטפה בתיבה ולשלוח אותה אל היד, בוודאי. ולאט לאט הוא נהיה עוזר של איינשטיין. והאדם שמחבר בין איינשטיין לעולם הזה, למציאות. ואחר כך שהוא יש לו שאלה, והוא צריך טובה, הוא כבר ניגש לאיינשטיין, ואיינשטיין מקשיב לו. כי הם ידידים, כי יש ביניהם איזה שהם יחסי גומלין. למה הדבר דומה? כביכול כמובן, כי הקדוש ברוך הוא, אם חטאת המטיפל בו, הקדוש ברוך הוא לא צריך את העזרה שלנו. אני רק מתייחס לפרט הזה, שבשביל להתחבר לדבר גדול, זה יכול להיות רק אם תמלא את רצונו של האדם הגדול. בשביל להתעלות למעלה מעצמך, אתה צריך סולם שיבוא מלמעלה. אתה לא יכול להתחבר עם עצמך. אנחנו מספיקים בשביל להיות אני, אבל בשביל להפוך להיות הנצח. בשביל להפוך להיות והייתם לסגולה מכל העמים. בשביל להפוך להיות העם הזה, שרואה את כל אויביו נופלים, והוא נשאר לספר עליהם, בשביל הפלא היהודי האינסופי הזה, העובדה הזאת, שכולם מתחלפים, ועם ישראל לא מתחלף. כולם מאירים, מזהירים, מרעישים, ומתפוגגים. ועם ישראל נשאר, זה רק בגלל סיבה אחת. לא כי היינו דתיים בלב, ולא כי היינו דתיים טבעיים, כי קיבלנו את הסולם שנשלח מלמעלה. כי קפצנו אל מעבר לראש שלנו, והתחברנו אל מה שמעבר לנצח ומעבר לסופי. אני רוצה לספר על זה סיפור אחד. אני אספר אותו בקצרה. זאת החוויה הכי גדולה, הכי מרגשת, הכי מעוררת והכי מחזקת שחוויתי בחיים. זה מסוג הסיפורים שאם לא הייתי שומע אותו מבעל המעשה, ולא הייתי מקבל ממנו אחר כך תמונות ומכתבים ועדויות ומסמכים, לא הייתי מאמין, לא שהסיפור הזה יתרחש, לא הייתי מאמין שסיפור כזה יכול להתרחש. אבל זה בעצם הסיפור של מצווה. כשאתה שומע את הסיפור הזה, אתה מבין, כמו שאומר כאן אדמור הזקן בטניה, ונקרא עוד רגע, זה לא לולב, ולא אתרוג, זה לא פרי ולא עשב. זה רצון השם, זה רצון אינסופי, שיצטמצם בתוך לולב ואתרוג השמיים. אנחנו לא מעריכים את המצוות, כי אנחנו לא מבינים מה מונח בפנים. הזכות הזו לברך על הלולב, זה הזכות לחבק את האינסוף. זה הזכות לצאת מעל ומעבר לגבולות של המקומי, לגבולות של הפיזי, ולהתחבר עם משהו אינסופי. זה גשר בין הזמני לבין הנצחי. אומר לך כאן אדמור הזקן, שורות על גבי שורות, חוזר על זה ומדבר על זה. הוא אומר לך, זה חסד שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שצמצם את רצונו וחוכמתו האינסופית, באותיות של תנך, באותיות כתובות על הספר, בלולה ואתרוג, ברצועות של תפילין. לכאורה מה זה? זה הכל פעולות גשמיות, הכל חפצים גשמיים. אבל זה לא חפצים גשמיים. זה בגד שבתוכו נמצא המלך. אתה אמנם מחבק את הבגד, אבל בתוך הבגד, בתוך האתרוג, נמצא רצון השם. סיפור אחד. לפני שנתיים ורבע, הוזמנתי להרצות בחברה מסוימת באלעד, חברה שכל העובדים בהן עובדות. כל העובדים הם נשים, זה נשים דתיות שעובדות לפרנסתן בצניעות, ועובדות נשים לבד, בלי גברים. אני הייתי הגבר היחיד באולם, באתי לתת הרצאה בערב ראש השנה, לקראת הימים הנוראים. דיברתי על תפילת אישה, על תפילת חנה, על הכוח של תפילת חנה. אחרי ההרצאה ניגשה אל האישה, ביקשה לדבר איתי כמה רגעים, ופה על השיחה הזו התארכה כמעט שעה, להרצאה הבאה שאחריה איחרתי בכמעט שעה, והיא סיפרה לי סיפור, כמו שאמרתי, לא שלא שמעתי כדוגמתו, אלא שלא חשבתי שבעולם הזה יכול להיות כזה סיפור. היא אומרת לי, אתה דיברת על תפילת אישה, על תפילת חנה. אני רוצה לספר לך על הכוח של תפילת אישה, אבל לא אישה גדולה כחנה הנביאה, אלא על אישה פשוטה כהודיה, על עצמה. היא אומרת לי, השבוע חזרתי לעבודה אחרי שנתיים. חזרתי למקום הזה אחרי שנתיים שלא דרכתי פה, ורצה הקדוש ברוך הוא שאני אשמע אותך מדבר על תפילת אישה. לפני שנתיים היא מספרת, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, גילו אצל הבן שלה, שהיה אז בן שנתיים וחצי, ילד, תינוק, בן שנתיים וחצי, גילו אצלו לוקימיה. גילו אצלו את המחלה הנוראה בדם. באותו רגע החיים שלנו השתנו מן הקצה אל הקצה. הבנו שמה שהיה כבר לא יהיה. אנחנו כבר לא נוכל להמשיך את החיים באותו קצב, יש לנו בבית צרה צרורה, שאנחנו צריכים להיפטר ממנה. עליתי למעלה לקומה הרביעית, אמרתי לבוסית שאני מבקשת חלט, היום כולם יודעים מה זה חלט, מי ידע אז לפני שנתיים ורבע, מה זה חלט? חופשה ללא תשלום. אני מבקשת לעזוב את העבודה, שישמר לי מקום העבודה, בלי מזכורת, אבל שישמר לי מקום העבודה, עד שהילד יהיה בריא ושלם. היא אומרת לי, שנה שלמה, הפכתי להיות אחת האבנים, אחת הבלטות, בבית הרפואה שניידר. לא יצאתי מהמקום, הבאתי שק שינה, שלא נדע מצרות, שכבה במחלקה האונקולוגית ילדים על הרצפה, לא יצאה משם. לא שבתות, לא אירועים, לא חגים, לא מועדים, לא כביסה, לא בישולים, לא חברים, לא משפחה, כלום. שנה שלמה היא שם על יד המיטה של הילד, ילד בן 3, שידע שיש לו הורים שיעשו הכל בשביל ללחום בשבילו. וזה עצמו ייתן לו את הכוח ויתן לו את האנרגיות להילחם בעצמו. שנה נוראה של טיפולים כימותרפיים שאף אחד לא ידע, לא מיני ולא מקצתי. איסורים נוראים, היא שלחה לי תמונות של הילד באותו מצב. אנחנו יודעים איך זה נראה, שלא נדע אף פעם. אבל אחרי שנה הכיוון היה נראה חיובי, ילד צעיר, מגיב טוב לטיפולים, התאים מתחדשים, תאים נקיים מתחדשים, והתחילו לדבר על חזרה הביתה, והיא חוזרת לעבודה. אבל אז, אחרי שנה, מתהפך עליהם שוב הגלגל של החיים. מגלים אצלו איזושהי נפיחות באזור המעי. הבטן התחתונה מתנפחת, מתאבטת, האור מתקלף, זיהום נוראי, לא יודעים מה זה. זה נגד הפרוטוקול, זה לא בתוכנית, זה לא בכיוון, זה לא אלרגיה לשום דבר. מה זה? והרופאים עומדים לידו ובוכים. הם אוהבים את הילד הזה באהבת נפש, כמו ילד שלהם. היא שלחה לי תמונות של הילד. זה ילד שאתה מותק, אתה מתאהב בו ממבט ראשון. והם לא מבינים, הילד הזה בורח להם מהידיים. שולחים ביופסיות לכל העולם, עד שחזרה הביופסיה ואומרת, שהתלבש לו על המעי איזשהו חיידק נדיר ביותר, שיש רק סוג אחד של אנטיביוטיקה שמטפל בו, והוא פיתח עמידות גם לסוג האנטיביוטיקה הזה. אז אין דרך רפואית לטפל בילד הזה. הילד הזה יצא מרשותם של הרופאים. אין להם איך לעזור לו, המדע נגמר. וזה ילד אחרי שנה של טיפול כימותרפי. אין לו מערכת חיסונית. הגוף שלו גמור. אין לו את היכולות להתמודד. והוא הולך ונחלש וקמל ומתרחק מהעולם הזה ומורדם ומונשם ומועבר לטיפול נמרץ. וכל מה שהרופאים יכולים זה לעמוד מהצד ולפקוט. צהריים אחד יוצא אליה מנהל טיפול נמרץ ילדים ואומר לה הודיה, הרגע הנורא שחששנו ממנו שנה שלמה, הילד בקריסת מערכות. הכליות הפסיקו לעבוד. עכשיו זה עניין של כמה שעות. ואז הוא אומר לה, תראי הודיה, אנחנו מעלנו בשליחות שלנו כרופאים. יש מעשה אחד שלא עשינו. שלא נדע, קשה אפילו להוציא את המילים מהפה שאף אחד לא ידע. במצב הזה השם ירחם, עושים ניתוח נורא, טיפול בלתי הפיך בשתי הרגליים, שלא נדע. ולא הצענו לכם, לילד בן 3.5, לחתוך חצי מהגוף שלו. איך הילד הזה יגדל? איזה ערך יהיו לחיים שלו? לא הצענו לכם את זה אפילו. אבל זה מה שצריכים לעשות, זה הטיפול האחרון, אולי ירחם. הוא מבקש מן ההסכמה בעצם, לכרות את שתי הרגליים של הילד, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל. נהיה לה שחור בעיניים, היא אומרת, זה הרגע שהבנתי פתאום איפה אנחנו נמצאים. זה יצא מהמינוחים הרפואיים לעולם המעשי. היא כמעט התמוטטה, החזיקה בכוח בשולחן, ושולחת את בעלה להתייעץ עם איזשהו רב בצפון. ייקח כמה שעות עד שהוא ייסע, וכמה שעות עד שהוא יחזור, כמה שעות מפתח תקווה, שיא הפקקים של היום. היא לא יודעת אפילו אם יש טעם בנסיעה הזו. אבל היא לא יכולה לקבל כזו החלטה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו מאבד מוחי, שיכול לבצע חישובים כאלה. בעלה נוסע. אחרי שעה הוא מתקשר אליה. הוא אומר לה, הודיה, תראי. הגזרה נחתמה. אין טעם בנסיעות האלו. זה אני ואת. יפה תפילת החולה. רק אני ואת צריכים לקחת אחריות על המצב. לקבל על עצמנו משהו שהוא למעלה מדרך הטבע. וזה יפתח לנו סולם. זה יפתח לנו את השמיים, והקדוש ברוך הוא יעשה הטוב בעיניו. אני אקבל על עצמי להוציא את האינטרנט מהבית. יש לי בעבודה מספיק. ואת תקבלי על עצמך ללבוש גרביים. היא נכנסה לטיפול נמרץ. מוריי ורבותיי, חלפו 2.25, אני אשתדל לחזור על זה מילה במילה, לא להוסיף עוד אחת על מה שהיא אמרה לי בלי נדר. היא נכנסה לטיפול נמרץ, היא לקחה את היד של הילד. הילד מורדם ומונשם, הוא רגל וחצי בעולם הבא. הוא פה רק בגלל המכשירים. והיא התחילה לצעוק, זה הפעם היחידה בשיחה שהקול שלה נשבר. היא התחילה לצעוק. הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לעשות לנו את זה. אנחנו השותפים שלך. אנחנו הבאנו את הילד הזה לעולם. אני שנה שלמה לא מתפרנסת בגללו. אנחנו נתנו את כל מה שיש לנו בשביל הילד הזה. אתה לא יכול לזרוק אותנו ככה, להגיד אין, היה ועבד, ובין רגע עין. אז אני שמה רגליים תמורת רגליים. אני אחסה את הרגליים שלי, ואתה תשמור על הרגליים שלו. והיא יצאה החוצה, ואמרה לו רופא שהם לא חותמים על הניתוח, הם לא מבטרים על הרגליים שלו. בלילה הילד עוד חי, בבוקר הילד עוד חי, שזה כבר היה נס. בשמונה בבוקר מתיישב על ידם מלאך בשם דוקטור מיכאל גורביץ'. הוא בכיר במחלקת ההשתלות בשניידר. למה מלאך? היא אומרת, הוא ירד מהשמיים. מי קרא לו? אני לא מכירה אותו. אנחנו פה יותר משנה. אני מכירה כל אלונקאי, כל מאבטח, כל אחות, כל רופא. שאני לא אכיר אדם כמוהו, זה אחד הרופאים הגדולים בעולם בתחומו. מי קרא לו פתאום? מתיישב על ידיו ואומר לה, הודיה, תשמעי, שמעתי על המצב של הילד. יש איזשהו טיפול ניסיוני שעושים בארצות הברית, שעושים בארץ, אין לו אישור, לא כאן ולא שם. אני מבקש את הסכמתכם לעשות את הטיפול הזה על הילד. והם הסכימו, יותר גרוע כבר לא יהיה. זה איזשהם תחבושות שמלבישים על כל החלק העליון של הגוף. היא שלחה לי תמונות של הילד עם התחבושת הזו, שלא נדע מצרות. אחרי כמה שבועות, הכליות חזרו לעבוד. אחרי עוד תקופה שאינני זוכר בדיוק, ספירות הדם חזרו לעלות. היא מסיימת את הסיפור והיא אומרת לי, השבוע הילד ירד פעם ראשונה מהמיטה. יכול ללכת, יש לו רגליים, הוא צריך המון פיזיותרפיה, אבל הוא ילך, הוא ירוץ, הוא ישחק תופסת. אני חזרתי לעבודה, ורצה הקדוש ברוך הוא שאני אשמע אותך מדבר על תפילת אישה. זה הרעיון של מעשי המצוות. דתי בלב זה טוב בשביל להיות המקסימום האנושי. המצוות נועדו כדי לאפשר לנו גשר לשמיים. כדי לאפשר לנו גשר אל האינסוף, את זה אנחנו לא יכולים לחולל. רק הוא יכול לתת לנו את המפתחות לשמיים. רק מישהו אינסוף מאיתנו יכול לבחור את המסלול, איך מטפסים למעלה. הוא צריך לפתוח לנו את הדלת הבית שלו. והוא החליט שהמפתח למעלה יהיה לולב, ואתרוג, ומצה, ומרור. למה? אז נקבע שיעור על טעמי המצוות ונשאל את עצמנו למה. זה לא הנושא. העיקרון של המצווה הוא שמה שקורה לנו בשעת מצווה, הוא שהמוח והלב והמחשבה, דיבור ומעשה, וכל תריה גברי נפשו, הופכים להיות מקודשים לקדוש ברוך הוא. נעשה כאן שידוך וחיבור וזיווג בין נברא לבין בורא, בין אדם לבין האינסוף, בין הסוף לבין האינסוף. זה הסיפור של מצווה. ברוך אתה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, שפתחת לנו שער לשמיים, שנתת לנו סולם, שרגליו למטה, אבל ראשו מוצב ארצה. אומר אדמור הזקן, זה החסד של המצוות, שהקדוש ברוך הוא בחסדו, צמצם את חוכמתו האינסופית, באותיות של שור שנגח את הפרה, באותיות כתובות בדיו על הקלף, אבל אלו לא אותיות, זה אור אלוקי, זה לא גרביים, זה סייעת הדשמיה העצומה, שיכולה לקחת ילד שנמצא רגל וחצי בעולם הזה, ולתת לו חיים לאורך ימים, לגדל אותו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. וצמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו, פרק ד' בעמוד השני, בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהן, ובצירופי אותיות תנ"ך, ודרשותיהן שבאגדות ומדרשי חז"ל, בכדי שכל הנשמה, רוח ונפש שבגוף האדם, תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן, כל מה שאפשר לקיים מהן במעשה דיבור ומחשבה, ועל ידי זה תתלבש בכל 10 בחינותיה, בשלושה לבושים אלו. לפי זה מסבירים, אדמו"רי חב"ד, הרבי מלובביץ', הסביר נקודה נפלאה. איפה הביוגרפיה של אברהם אבינו? איפה הרקע, איפה ההיסטוריה, איפה העבר של אברהם אבינו? למה התורה לא מספרת שום דבר על המעשים העצומים והפלאות הגדולים שחולל אברהם אבינו לפני לך לך מארצך? דרכה של התורה שהיא מקדימה את הביוגרפיה של המנהיגים, הנה בדיוק בהשגחה פרטית, השבוע פרשת שמות, מתחילים לקרוא על משה רבינו. אבל יש הקדמה למשה רבינו. לפני מעשה הסנה, לפני שהקדוש ברוך הוא ממנה אותו ומכתיר אותו כרועם של ישראל, כגואלם של ישראל, יש הקדמה של שלושה סיפורים. התורה מספרת איך שמשה מכה את המצרי, מגן על יהודי, איך שמשה מפריד באומץ, במנהיגות, בין שני יהודים ניצים, שני עברים ניצים, למרות שמדובר בדתן ואבירם, באנשים שהלכו וילשינו עליו, ומשה במסירות נפש מפריד ביניהם. איך משה מגן על בנות יתרו, שלכאורה לא היו יהודיות, לא היו ממחנה ישראל, והוא הולך ומגן עליהם. יש הקדמה למשה רבינו, מי הוא משה רבינו, מאיפה בא המנהיג, איפה הוא צמח, מי היו המחנכים שלו? נוח. לפני ההוראה, עשה לך תיבה, יש הקדמה, ונוח מצא חן בעיני השם, ואלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, הוא לא בא משום מקום. אבל אז אנחנו מגיעים ליהודי הראשון, לאבינו הראשון, ואין שום רקע עליו. מה אנחנו יודעים על אברהם אבינו? קיצור מרשם האוכלוסין ממשרד הפנים. איפה הוא נולד? בארם נהריים. מי היה אבא שלו? מי היו אחים שלו? מי הייתה אשתו? ובן כמה הוא היה? זה כל מה שאנחנו יודעים עליו. אבל הוא כבר היה בן 75. הוא לא עשה שום דבר עד גיל 75. ויאמר השם אל אברהם, לך לך. שואל הרמב"ן בתחילת פרשת לך לך. למה הוא אמר לאברהם? למה הוא לא אמר להרן? למה הוא לא אמר לנחור? למה הוא לא אמר לטרח? מה פתאום הוא בחר באברהם? איפה ההקדמה? מי הוא אברהם? מה אברהם? על מה? ואל תגידו, אין כלום כי לא היה כלום. אולי התורה לא מספרת, כי אין מה לספר. הקדוש ברוך הוא בחר בו, היה יכול לבחור בי, בחר בו. לא? הרי כולנו גדלנו על הסיפורים, על אור כסדים, שאברהם קופץ לאש במסירות נפש, שאברהם מפיץ שם השם בעולם, ואת הנפש אשר עשו בחרן. התורה רומזת שהם באו עם בית חבד, הם באו עם מקורבים ומקורבות. אז למה התורה מתעלמת מכל זה? ויאמר השם אל אברהם, לך לך. והרבי אמר נקודה מדהימה, על אותה שאלה של הרמב"ן. כי הסיפור של אברהם אבינו של היהודי הראשון זה לא מה שהוא עשה, אלא הסולם שהורידו לו מהשמיים. ויאמר השם אל אברהם, פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא מדבר אל אדם ואומר לו תעלה אליי למעלה. אברהם עשה דברים גדולים, בסדר, הרבה אנשים עשו דברים גדולים, גם נוח עשה דברים גדולים, גם גויים עושים דברים גדולים, מוסרים את הנפש על עצמם, גם אריסטו עשה דברים גדולים להבדיל, יש הרבה אנשים שעושים דברים גדולים. זה עוד לא הופך אותך לאברהם אבינו. מה שהופך את אברהם אבינו ליהודי הראשון, זה לא המעשים שהוא עשה, אלא הסולם שהורד לו מהשמיים. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, והוא הלך. הוא ציית למה שאמרו לו. הוא טיפס על הסולם הזה שפתחו לו מהשמיים, על המפתחות שזרקו לו מלמעלה. זה סיפורו של היהודי הראשון, וזה סיפורו של האדם, שכל ההבטחות אליו התקיימו. אברהם אבינו הוא הפלא הכי גדול בהיסטוריה. הקדוש ברוך הוא לקח איזה עיקר, איזה אדם שלא מסופר עליו כלום, מירם נהריים, מסוף העולם. ואמר לו, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אתה תהפוך להיות אבי האנושות. איזה סיכוי היה לזה? זה כל כך מוזר, זה כל כך זרוק. סתם איזה פלח, איזה עובד אדמה מהרם נעריים. אתה תהיה ונברחו בך כל משפחות האדמה, איך? אבל חלפו 4,000 שנה, ונברחו בו כל משפחות האדמה. 4 מיליארד איש, נוצרים, מוסלמים, להבדיל יהודים, קוראים לעצמם בני אברהם אבינו. לפני כמה שנים נחתמו ההסכמים באבו דאבי, קראו להם הסכמי אברהם, כי הישמעאלים של היום קוראים לעצמם צאצאי אברהם אבינו, לא משנה אם כן צאצאים או לא צאצאים, לפחות ככה הם קוראים לעצמם. ונברחו בך כל משפחות האדמה, כל העולם הנאור מתברך בכך שהוא ממשיך דרכו של אברהם אבינו, מאמינים באמונתו של אברהם אבינו. איך קרה הפלא הזה? כי אברהם עשה מעשים גדולים? הרבה אנשים עשו מעשים גדולים. כי אברהם עשה מעשה משהו שהוא למעלה מעצמו, הוא ציית. הוא הקשיב, הוא היה מוכן לקבל את המפתחות שנזרקו מהשמיים, לטפס על הסולם שהורד מלמעלה, ולעלות עליו למעלה. זה סיפורם של המצוות. אומר אדמור הזקן, החסד של התורה והמצוות, שזה לא לולב, וזה לא תפילין, וזה לא אור של בהמה שכתבו עליו פרשת שמה. זה רצון השם. אם זה רצון השם, זה מלך שמחובק ועטוף בכמה לבושים. כשאתה מחבק את המלך כשהוא עטוף בכמה לבושים, למרות שאתה נוגע בחולצה, אתה נוגע בסוודר, אתה נוגע בז'קט, אתה נוגע בגלימה, אתה לא נוגע באדם. אבל אתה יודע שכשחיבקת את הסוודר, חיבקת בתוכו את האדם. האדם עצמו, המלך עצמו נמצא בפנים. זה הרעיון של המצווה. המצווה נועדה להרים אותנו אל הנצח, אל מה שמעבר לעצמנו. אני אסיים בנקודה נפלאה. כמה שאדמו"רי חב"ד הרחיבו ופיתחו את העניין הזה. הערך של החיים. להבין שמה שאפשר להספיק ברגע אחד של חיים, לא יהיה אפשר להספיק יותר אף פעם. רגע אחד של חיים נותן לנו את האפשרות לקפוץ על עוד מצווה. להספיק עוד מעשה אלוקי, להתחבר אל הנצח. לחצות את כל גבולות האינסוף, ולהגיע למה שמעלו מעבר. וזאת הסיבה, אם זה אדמו"ר הזקן מסיים את פרק ד' בתניה, עם עברה נפלאה. זאת הסיבה לאחת השאלות הכי גדולות במחשבה היהודית. למה התורה שבכתב מתעלמת מהעולם הבא? זאת אומרת, אדמור הזה כן לא שואל את השאלה הזו, אבל זה מתרץ את השאלה הגדולה. למה התורה שבכתב מתעלמת מהעולם הבא? בתורה שלנו יש פלא פלאות. הכלי הקר בסוף פרשת בחוקותיי מקדיש לזה לא פחות משבעה תירוצים. כי זאת שאלה עצומה שהשאלה נשארת יותר גדולה מהתשובה גם אחרי שענו עליה. למה התורה מתעסקת רק עם העולם הזה? התורה לא מדברת בכלל על העולם הבא. נהפוך את כל התורה מבראשית ברא אלוקים עד לעיני כל ישראל, לא נמצא הבטחה לעולם שכולו טוב. יש רמזים, חזל דייקו דיוקים, למען אריכון ימיך, למען ייטב לך. אילו רמזים. זאת התורה שבעל פה. בתורה שבכתב, כשרוצים להבטיח טוב, זה עוד ימים בעולם הזה. כשרוצים חלילה להעניש, זה פחות ימים בעולם הזה. לא נאמר מילה אחת על הטוב בעולם הבא, או על הגיהנום בעולם הבא. נתפלל עוד מעט ערבית. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, מה יקרה למי שישמע אל מצוותיו? ואספת דגניך. יהיה לך אריכות ימים ובריאות טובה ופרנסה טובה. אם לא תשמע חס ושלום, וחרה אף השם בכם ועצר את השמיים. לא נאמר, אם תשמעו למצוותיי, תזכו לגן עדן, תזכו לקרבת אלוקים לטוב. אם חס ושלום וחרה אף השם בכם, גיהנום, גיהנום של שלג וגיהנום של אש, לא? שכר זה עוד ימים בעולם הזה. עונש זה פחות ימים בעולם הזה. איך אפשר להבין את העניין? הכלי יקר שם, אינני זוכר אם הוא מביא את שאלת הכוזרי או לא, אבל הכוזרי מספר, בספר הכוזרי, שאותו חבר, אותו מלך כוזר, אמר לחבר היהודי, לרבי יהודה הלוי עצמו, התורה שלכם משונה. היא מתעסקת רק עם העולם הזה. התורה של הגויים, של הנוצרים, מתעסקת עם עולם הבא, עם עולם נעלה. התורה שלכם מבטיחה אוכל ותבועה. אתם כל כך נמוכים. מה הסיבה? כל גדולי המפרשים עסקו בשאלה הזו, לשונו של רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, הספק אשר לא שרו ראשונים ואחרונים מלהסתפק בו, מלעיין בו. מה אני צריך חיים בעולם הזה? אני צריך עוד ימים בעולם הבא. והתשובה היא שיש עולם אחד שהוא יותר נעלה מהעולם הבא, העולם הזה. עוד יום אחד בעולם הזה זה עוד אפשרות לברך על הציצית. זה עוד אפשרות לברך על התפוח. זה עוד אפשרות להודות לקדוש ברוך הוא על מה שקיבלנו. זה יותר נעלה מהעולם הבא. למה? כי העולם הבא, לשונו של רבינו הזקן מסוף פרק ד', הוא תענוג ההשגה. העולם הבא זה התענוג של האדם, היכולת של האדם להנות מזיו השכינה. אבל העולם הזה זה הסולם שירד מלמעלה. העולם הזה זה רצון השם. העולם הזה זה המעשים הפשוטים, המעשה דיבור ומחשבה שהקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו. העולם הבא זה התענוג של האדם, העולם הזה זה התענוג של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומרת לנו המשנה באבות. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. ההנאה, החוויה, ההשגה של השכל והמידות בעולם הבא גבוהה יותר. אבל העצמות, רצון השם, הדבקות הפנימית, הקשר הכי עמוק בין יהודי לקדוש ברוך הוא, נמצא דווקא כאן. מספרים הרי על הגאון מווילנה, שלפני שהוא נפטר הוא פרץ בבכי. שאלו אותו תלמידיו, על מה אתה בוכה רב? אתה הרי הולך לעולם הבא, אם העולם הבא לא נברא בשבילך, בשביל מי הוא נברא? מה אתה בוכה? הוציא את הציצית ואמר, על זה אני בוכה. זה לא יהיה לי בעולם הבא. זה יהודי שהבין את הפירוש של אשר קידשנו במצוותיו. הבין את הערך של מעשה מצווה. מעשה מצווה זה החסד הזה, שהקדוש ברוך הוא האינסופי, היה מוכן לצמצם את עצמו באהבתו אלינו, צמצם את עצמו בתפוח, וצמצם את עצמו בכוס מים, וצמצם את עצמו בלולה ואתרוג, כדי שכל הנפש או רוח ונשמה שבגוף האדם, תוכל להשיגה בדעתנו לקיימה. צמצם את עצמו בתוך סולם, שלנו תהיה את האפשרות לעלות למעלה. אז מה צריך עוד כדי לקיים את דבריו של בן עזאי? הווה רץ למצווה קלה, שמצווה גוררת מצווה.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.